אנחנו כל שנה מגיעים לפורים, לחג המדהים הזה, והפסוק אחד האחרונים במגילה לא מופיע עדיין בדפים. הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, עיר ועיר. בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. פורים אומרת לנו הגמרא מסכת מגילה שאם כל החגים בטלים, הכוונה כמובן חגים מדי רבנן, פורים חנוכה לא בטלים. ובירושלמי בכלל מגילת אסתר ניתנה למשה תורה ניתנה כתורה למשה מסיני. כל הסופרלטיבים האלה, כמובן שבאים לפאר את המגילה עצמה, הם יוצרים לנו בעיה מאוד מאוד לא פשוטה. מכיוון שאם אנחנו מסתכלים, ואני לא אכנס לזה, אבל זה נושא מרתק בפני עצמו, בפרק הלפני האחרון, בפרק ת', ניתן לראות על דרמה די גדולה שמתרחשת לגבי קביעת המגילה, ולא סתם קביעת המגילה, הכללתה בתוך מסגרת התנ"ך, וכמובן חג הפורים עצמו. וזה שאסתר, וככה הכתוב מרמז בעדינות, נאלצה לכתוב את האיגרת פעם שנייה, מלמד שכנראה הייתה כאן בעיה. וכן אנחנו יודעים על פי הגמרא, שבאמת היה דיון, האם אפשר בכלל להכניס את המגילה הזאת לתוך התנ"ך, ואם בכלל להוסיף עוד חג. ותזכרו שמבחינת לוח השנה, פורים זה לפני חנוכה. נס פורים קרה מעל 250 שנה לפני חנוכה. ופה עומדים חז"ל בפעם הראשונה בפני השאלה אם בכלל מותר לשנות משהו, כלומר להוסיף משהו בלוח השנה. יותר מזה, עצם העובדה זה שהקדוש ברוך הוא לא מופיע, אנחנו מכירים את הבעיה. זה שזה בגלות, מכירים את הבעיה. אבל מה יגידו בשוליים, אולי לא בשוליים, ויש גם חוקרים די רציניים שבאים ואומרים, הנה אתם רואים, אתם יכולים להסתדר בלי הריבונו של עולם. עובדה שהכל יסתדר במגילה, לא צריך את הקדוש ברוך הוא, פני אדם מסתדרים, והנה הכל, איך אומרים, עובד כמו שצריך. אני רוצה לטעון כמובן שהטענה הזאת היא מופרכת לחלוטין, ויש כאן כמובן עומק גדול מאוד. הראייה של חז"ל עם הכתפיים הרחבות שלהם לקחת ולהחליט מגילת אסתר, זה כמובן דבר אדיר שנתן כאן לנו את הדבר הבא. אני אספר לכם סיפור. אני תלמיד של נחמה לייבוביץ', הדגשתי את זה פעמים הקודמות, יודעים כאלה שאני מזכיר אותם מדי פעם. ונחמה שהייתה בשיעורים שלה מגיעה, הדבר היחידי שהקפידה והסתכלה על זה מראש, ראה עם התלמידים שלה, ושנמדתי בסמינר בשעתו בירושלים בליפשיט בשדורות המאירי, מי שמכיר, שמי שהיה בלי תנ"ך, אוי ואבוי, אוי ואבוי, מי שהיה בלי תנ"ך הוא לא יכול להיכנס לשיעור, הוא צריך להביא תנ"ך. אחד הפעמים תלמיד ברגע האחרון הוא רואה אותה, הוא נעמד מהר, הולך לצאת מן הדלת, בא לצאת, ונחמה אומרת לו, לאן אתה הולך? אומר, נחמה, שכחתי להביא את התנ"ך שלם שלי. מה? תנ"ך שלם? אני לא מכירה דבר כזה. אתה מכיר דבר כזה שנקרא תנ"ך לא שלם? מה זאת אומרת תנ"ך שלם? התנ"ך הוא שלם. מה זה לא שלם? מנוחתה עדן, נחמה יקירתנו, אני חושב שבלי מגילת אסתר התנ"ך לא שלם. כי מתי האמונה שלנו יותר גדולה? לעמוד על גדות ים סוף ולראות איך הים נבקע לשניים ולומר מי כמוך באלים השם, או קיימו וקיבלו היהודים עליהם את החג הזה. לעמוד מתוך העומק של האסתר הפנים הזה, המילה אסתר, כן? א', אלוקים, סתר, כן? שנמצא בתוך הסיפור המאוד מאוד מורכב הזה. אני חושב שזה הרגע הגדול ביותר שאיתו בא עכשיו התנ"ך להגיד לנו, רבותיי, זה לא רק הסיפור הזה של מה שנקרא הנס הגלוי, אלא גם לראות בסיפור עצמו, כמו שחז"ל אומרים, סוף כל הניסים, צריך גם להבין את המשמעות הזאת, אבל יש להבין כאן, כמובן בעניין עצמו, של העומק של העומק. וכדי שאנחנו ניכנס לעומק, אז נחזור לנקודת ההתחלה. תסתכלו בבקשה בדפים שלפניכם, יש כאן טבלה לגבי הזמן של המגילה. כמובן מגילת אסתר, היא מתחילה קודם ויהי בימי אחשוורוש. כלומר, מצד אחד, יש לנו כאן ציר של זמן, כלומר, מיד ננסה כמובן לראות על איזה חשבורש, על מי מדובר. אבל מצד שני, המשך המגילה הוא מה שנקרא, מכניס אותנו כאן לאיזה מין ערפול, איזה אימאום מסוים, שאנחנו לא יודעים בדיוק בדיוק על מה מדובר. מכיוון שבואו נזכר, כורש הגדול שנתן את הרשות ליהודים לחזור לארץ ישראל, בשנת 538 לפני הספירה למניינם, עושה כאן דבר מאוד מאוד גדול, והוא מאפשר מה שנקרא את החזרה האוטונומית הדתית, אבל לא אוטונומית ממלכתית. כלומר לבנות את בית המקדש, אבל עדיין לא להקים מדינה. ואם אנחנו לוקחים עכשיו את התקופה הפרסית, אנחנו, קשה לנו למצוא, אני אומר אנחנו, זה, אני לא היסטוריון, אבל היסטוריונים שמדברים על תקופת הפרסים, לא רואים כאן איזושהי גזרות נוראיות, או דברים של אשמת, כמו אני יודע, היוונים או הרומאים וכו'. ואז נשאלת באמת השאלה על מה מדובר. והניסיון הוא, על פי רוב החוקרים, אני אומר כאן על פי דעת מקרא, עמוס חכם, ולכיוון יוני גרוסמן, בספרו שהוא כתב, בשורים ששמעתי ממנו, כמו שאתם רואים, שנת 538 הצהרת כורש, שנה לאחר מכן ניסו בית המקדש השני, כמובן שבית המקדש עדיין לא נבנה, אלא זה היה בעיקר חנוכת המזבח. אני רוצה כאן להעיר הערה, הערה שקצת נותנת אופטימיות גם לחיים שלנו היום. כידוע לכם, ירמיהו הנביא מדבר על כך שהגלות תסתיים אחרי 70 שנה. ואם אנחנו לוקחים את החורבן שהיה בשנת 586 לפני הספירה למניינם, ו-538 הצהרת כורש, זה פחות מ-70 שנה. ויש כאן דבר מאוד גדול שמזכיר גם את ברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, גר יהיה זרעך ועבדום ינום 400 שנה. במצרים כידוע לא ישבנו 400 שנה, ישבנו 210 שנים. כלומר, כשיש את הגזרה היא יכולה להתכווץ. ויש כאן מציאות שקורש נותן כאן הזדמנות עכשיו לחזור, ואז יש לנו כאן רשימת מלכים, כאשר המלך, אני הדגשתי את זה, אתם רואים, הנראה לנו היותר מתאים לחשבירוש, זה חשיר יש, שזה שיבוש של החשבירוש, ביוונית קרקס, שזה כמו שאתם רואים בין השנים 486 ל-465, שזה על פי רוב החוקרים, לא כולם, יש כאלה שמדברים על ארטשחסטה השלישי, אבל הוא לא מופיע פה. אני לוקח את הדוגמה הזאת, כאשר לחיזוק הדעה הזאת יש לנו כמה דברים. קודם כל, יש לנו עדות של הרודוטוס, שהיה בתקופה הזאת, הוא היה היסטוריון יווני, והוא מתאר על מלך, אותו חשיריאש הזה, שהיה רדוף של תאוות נשים ותאוות משתאות, כלומר זה די מתאים. מצאו גם תעודה חיצונית עם השם מורדוק, מרדוק, מזכיר מרדכי, ואולי ההוכחה הכי הכי חזקה מופיעה לפניכם במקור מספר 6, בספר עזרא. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לחלות דבר השם מפי ירמיה, יירשם את רוח כורש מלך פרס ועבר כל בכל ממלכותו, גם במכתב לאמור, אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים וכו' וכו'. בוא נדלג, ומה שנאמר בהמשך זה שנאמר, וכל הנשאר, כן, מכל המקומות אשר יושדם ינסו מקומו בכסף בזהב ויחושו בממה עם הנדבה לבית האלוקים אשר בירושלים. כלומר, הוא נותן כאן אפשרות לעלות, כמו שאמרתי, לאוטונומיה דתית. פסוקים שלא הבאתי מקוצר מקום, זה שאז יש לנו גם בתקופת החשברוש, אני מניח שאתם מכירים את הפסוק הזה בעזרה פרק ד', זה מופיע בהמשך, נכתב כתב סתנם נגד כל היהודים. הכתב סתנה הזה, בוא נחלק אותו לשני חלקים. החלק הזה שמדובר לגבי הארץ, הבנייה נעצרת לכמה עשרות שנים. ומבחינת הגלות, מנסים כאן החוקרים להגיד שזה בעצם משתלב עם ההוצאה של אותה גזרה של המן, כן, שקרא להשמיד את כל היהודים. כלומר, יש לנו גם, שם זה כתוב את המילה חשבירוש. כלומר, מהכיוונים האלה ניתן בהחלט להסיק שמדובר כאן על הכיוון הזה. אבל אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. והטענה שאני טוען היא שהמחבר המקראי, אם זה מרדכי, אם זה אסתר, ואם זה שניהם, או סופר שאנחנו לא יודעים השלישי, בכוונה נותן לנו כאן את התאריך, ועוד מעט נראה למה צריך את התאריך הזה בכל זאת, אבל מצד שני, הוא לא נותן לנו את מה שנקרא, את הכיוונים שאני אמרתי כעת, בצורה הכי הכי ממוקדת, כי הוא רוצה לתת לנו שהסיפור הזה הוא על זמני. הוא משהו שאנחנו יודעים שקורה בהיסטוריה וקרה ויקרה לאורך כל ההיסטוריה. כלומר, היה הסיפור הזה של מגילת אסתר, היה ונגמר ב-happy end, גם זה צריך לבדוק את ה-happy end הזה, אבל מצד שני, הוא גם סיפור שהתרחש עוד ועוד פעמים. ולכן, מה שבעצם כאן רוצים להגיד לנו באמצעות, נקרא לזה כמו אחד מהמורים שלי, פרופסור בנימין אופנהיימר, זכרונו לברכה, זה וירטואוזיות של המספר המקראי. זה המילים שהוא משתמש בהם. כלומר, היכולת הזאת לשלב את מימד הזמן, כלומר להכניס את המגילה בציר הזמן, אבל מצד שני גם להעביר אותה מעל הזמן. ומעל הזמן זה אומר לאורך כל הדרך. לאותם מצבים, כמו מי שראה שם בטלוויזיה את אותו אחד שצעק על האישה, איפה היה האלוקים שלכם בשביל לאוקטובר? אנחנו שואלים כמובן את השאלות הקשות האלה בהרבה פעמים, שבהם כמובן הקדוש ברוך הוא לא היה פעיל. מוריי ורבותיי, יוסף, הוא נקרא הצדיק, נכון? אתם יכולים להפנות לי פעם אחת במקרא, בספר בראשית, איפה מצאנו שיוסף מתפלל? הוא נזרק פעם אחת לבור, כמעט עשו בו לינץ', הוא נזרק עוד פעם לכלא 10 שנים, יוסף לא שמענו אותו מתפלל. כאשר אנחנו שומעים על בני ישראל במצרים, כאשר בני ישראל נמצאים מה שנקרא במצוקה הנוראה הזאת, ואנחנו לא יודעים הרבה, בקושי פסוק וחצי על השיעבוד שמה, ותעל שעבתם השמיימה. אני לא מדובר שם על התפילה, מדובר על זעקה מתוך כאב, וגם את שעקתם שמעתי והרד להצילו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה במעמד הסנה. דהיינו, תפילה זה דבר חשוב מאוד. משה רבנו, אני מזכיר לכם, על דות ים סוף, אתם זוכרים? שהעם שם צועק, כן? המבלי אין קברים במצרים לקחתן לעמוד במדבר. ואז הקדוש ברוך אומר למשה, מה תצעק אליי? איפה כתוב שמשה צועק? אלא אומר רש"י מלמד שמשה עמד בצג וגם הוא צועק. מה אומר הקדוש ברוך הוא? עכשיו זה לא זמן לתפילה. עכשיו זה זמן למעשים. עכשיו תרים את המטה ותבקע, והיה מבקע לשניים. מגילת אסתר לוקחת אותנו לדבר הכי קיצוני שיכול להיות. אין תפילה. אפילו פעם אחת, כאשר מרדכי אומר לה, אסתר, כן? רווח והצלה יעמדו ליהודים ממקום אחר. תוסיף את המילה תפילה. או מה שנקרא לצום, שמופיע בהמשך, וזה הדבר היחידי, אבל לא כתוב לצום למי? לצום. כלומר, יש כאן בעצם איזה מין השתקעות, שהיא, הייתי אומר, בכוונה תחילה, כדי להגיע, להביא את המצב עד לקצה הכי רחוק שיכול להיות. עד לקצה שכאילו השם לא נמצא. וזה מסוכן, אני אמרתי את זה בתחילת דבריי, זה מסוכן, אבל מצד שני, כשאנחנו קוראים ועוברים על המגילה, לא נעשה את זה כמובן לכל 10 הפרקים, אבל כשעוברים בתוך המגילה, אתה רואה בעצם איך ההשגחה כאן פועלת. ובואו נראה למשל... נכון, כי הוא שמר על שם שמיים. לא אמרתי את זה. הוא אמר אלוקים מול פרעה. אבל לא קשור לתפילה, לא קשור. אני רק דיברתי על נשת תפילה. לא אמרתי למה הוא לא התפלל, סליחה. לא התכוונתי, אמרתי רק שלא כתוב שהוא התפלל, זה הכל. לא כתוב, אבל כתוב מצד שני שהוא שומר שם שאומר אלוקים עד שפרעה הנמצא איש אשר רוח אלוהים בו. זה התכוונתי. אני לא רוצה חס ושלום, אני אומר, אני הולך פה בקצה, צריך להבין את זה. אין תפילה במגילה, אין. וצריך כאן להבין שהשאלה הזאת נשאלה, ויש חוקרים לא מעטים משלנו, לא מדבר חוקרים שלהם, שבאים ואומרים, הנה, בבקשה. לכן פתחתי ואמרתי את זה, אבל אני אומר שהמגילה כאן יש לה כיוון אחר. זאת אומרת, מה בעצם עמד מול חז"ל שלקחו פה את הסיכון הגדול הזה, ולקחו את הספר הזה שאין שם שמיים, שהכל בגלות וזה לא נגמר, כי אם תשימו לב, המגילה חוזרת לנקודת ההתחלה, היא מתחילה עם המלך אחשוורוש, נכון? והיא מסתיימת על המשהו מלך אחשוורוש. בשפה המקצועית קוראים לזה אינקלוזיו, סגירת מעגל, אבל מה רוצים להגיד לנו פה? אז בואו נחזור לנקודת ההתחלה. מה זה? צומו, אמרתי, זה הדבר היחידי. זה מה שאמרתי, זה הדבר היחידי. צומו למי? למי? אוקיי, עכשיו, שאלה, בואו נחזור להתחלת המגילה. ואתם יודעים, יש מחלוקת מפורסמת, מאיפה אדם צריך לצאת ידי חובה בקריאת המגילה. הדבר הזה תמון, כמו שאתם רואים, במקור מספר 1, במסכת מגילה, י"ט עמוד א', זה מופיע כבר במשנה, ואחרי זה בגמרא ממשיך, מאיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בידי חובתו? רבי מאיר אומר כולה, כן, ויהי בימי אחשוורוש עד הסוף. כן, רבי יהודה אמר, מאיש יהודי. רבי יוסי אמר, אחר הדברים האלה גדל אחשוורוש את המן וכולי. הגמרא, בהמשך, תביא דעה נוספת של רבי שמעון בר יוחאי, בלילה הוא נדידה שנת המלך. בעצם, כשאנחנו לוקחים את הדעה של ארבעת התנאים האלו, ניתן לראות כאן שהמגילה מחולקת לפי קטעים-קטעים, ולבוא ולהגיד, אולי אם אני אתחיל רק עם איש יהודי, לא חשוב לי כל כך מה היה בהתחלה. אני יכול להמשיך ולקרוא את המגילה. וככה גם לפי הדעות האחרות. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. זה שאת המגילה אנחנו חייבים לקרוא מהפסוק הראשון, מכיוון שזה לא מתחיל שהמלך אחשוורוש גידל את המן. כל הצרה שלנו מתחילה שטוב לנו בגלות ושכחנו למה אנחנו נמצאים שם, וכל המציאות הזאת של גלות צריך לקחת אותו כדבר זמני, והדבר הזה בדיוק קורה. אתם תראו בספר שמות, אתם זוכרים איך מתחיל ספר שמות? אלה שמות בני ישראל יורדים מצרים, איש יעקב, איש וביתו באו. בשביל מה התורה צריכה לחזור על זה? הרי התורה זה ספר אחד, נכון? יש לנו פה בצד ימין כבר את סוף פרשת ויחי, יש לנו שם את ויגש, יש לנו את כל הרשימה הגניאולוגית, רשימת היוחסין. התורה עוד הפעם אומרת לנו את רשימת היורדים? למה היא אומרת לנו את זה? איך כתוב בהמשך? תראו את הנצים בוולוז'ין, מקור 2. ותמלא הארץ אותם, לשון המקרא אותם. מה זה אותם? כן, וכתיב חסר וכתיב מלא. בא ללמד, דלא ארץ גושן לבד היה, היה מיוחד לישראל, ומלאה מישראל לבד. אפילו כל ארץ מצרים, שהיה עיקר ישיבת עם במצרים, מכל מקום מלאה הארץ את ישראל. ומשמעות אותם עמם דאחר שקבעו דירתם מקרבם מצאו טוב להם להשתוות למצרים ולא היו ניכרים שהם היהודים. בשום זה ביר המדרש שהפך השם ליבם לסנוע אותם וכו' וכו'. ההשתקעות במצרים היא כבר מעבר לשטייטל, היא מעבר לעיירה. אני חושב שכבר סיפרתי את זה, אני לא יודע באיזה עם המסגרת הזאת, אבל שלמדתי בירושלים היינו הרבה פעמים הולכים לשמוע את פרופסור ישראל אלדד שייב, מכירים מה? שהיה מפקד לחי, נכון? ארץ ישראל השלימה, כן, מכירים, כן, הדמות הבן גוריונות הזאת, הטיפוס הזה, מעניין, אני מלא הפתוס. אני לא אשכח, באחת השיחות שלו, זה היה כמובן לספר שמות, הוא עמד ככה, כמו שאני עומד על הסטנד, ועמדנו שם חבר'ה צעירים, הגענו ממרכז, הגענו מכל מיני מקומות מאוניברסיטה העברית, הגענו שם, ישבו חבר'ה ככה בצורה הזאת, כמו שאתם יושבים כעת, ואז הוא צועק אלינו ואומר לנו, הכל שלא הפתוס, למה בני ישראל היו צריכים את כל המכות הנוראיות האלה במצרים? למה היו צריכים את כל העינוי? למה היו צריכים את כל הדברים הנוראים האלה? תקלים, אומרים, גזירה אלוקית, בנפטרים. אני אגיד לכם למה הוא אומר, ואז אני, אם הייתי יכול לצלם ולהראות לכם את זה, הוא, כן, חצי ממני כזה, עם הדמות הזאת, עומד ככה על הסטנד, ויאחזו בה, ויאחזו בה. הוא דפק על הסטנד הזה 3-4 פעמים וצעק. אתם מבינים? הוא אומר לנו. כשבאים שם, נכון, יש גזרה, אבל עד מתי? האם אנחנו מבינים, כמו שאמרו בני יוסף, בני יעקב, אתם זוכרים שיוסף מציג אותם לפני פרעה? לגור בנו, לגור זה זמני. וכאן יש מציאות שהיא בעצם הופכת את הזמניות הזאת לקבע. ולכן התורה מתחילה בספר שמות את הנושא של ישיבת בני ישראל במצרים. זה לא סתם חזרה. להגיד רבותיי, זה לא התחיל שם על יעקב מלך חדש שלא ידע את יוסף. בדיוק אני רוצה לטעון במגילת אסתר. לכן אנחנו צריכים לקרוא את מגילת אסתר לא מפרק ב' ולא מפרק ג' אלא מפרק א' מפסוק א'. כדי להגיד לנו רבותיי, הכל התחיל שם כאשר, איך כתוב בחז"ל, נהנו מסעודתו של אותו רשע. יושבים שם וכולם נהנים וכולם שמחים. ואתם מכירים את המדרשים, כל ההכשרים, את כל הדברים שכל אחד רצה, היה מקבל שם בלי שום בעיה. אבל היותר גרוע מזה, יש בארץ ישראל כבר בניין המקדש. אתם מבינים עכשיו למה את הציר של הזמן אנחנו צריכים? כבר הייתה, קראתי קודם את ההוראה, את הקריאה של קורש. כבר יש אפשרות לעלות לארץ ישראל, כן? אז תסתכלו מה אומרת הגמרא במסכת קידושין, מקור 7. מקור 5 לא קראתי, אבל אמרתי את זה בעל פה, קודם מקור 5 ברשותכם. שאלו תלמידיו של רבי, את רבי שמעון בר יוחאי, מה התחייבו שונאי של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם, אמרו אתם, אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אתם מבינים? נהנים מטעמי החיים ושוכחים. אין בעיה, הגזרה היא גזרה, אוקיי, אבל אתה מבין שאתה נמצא שם בצורה זמנית? אתה מבין שזה הכל מה שנקרא עומד לחלוף? או שאתה מה שנקרא משתקע וממשיך הלאה? ואתם יודעים לאן זה בא לידי ביטוי? קחו את שני הגיבורי המגילה, מי הם? מרדכי ואסתר, זה לא שמות יהודיים בכלל, זה שמות בבליים. מרדוק, שזה אל בבלי אחד, ואשתר, שזה אלה הכנענית, גם בבלית. כלומר, גם בשמות שלהם. אגב, נכון, גם במצרים חז"ל אומרים, בזכות כמה דברים נגלו בני ישראל. אנחנו מדברים פה על בצורה כללית. ברור שבזכות אלה ששמרו על שמם ולשונם, וזה באמת אנשים שהקפידו, ברור, זה לא כולם, כולם לא. אבל ברור שיש כאן איזושהי מציאות שאתה לא יכול, מה שנקרא, להמשיך איתה. אבל יותר גרוע, יש כבר אפשרות לעלות לארץ ישראל. נו, אז למה אתם לא עולים? תסתכלו פה מה הגמרא אומרת לנו, מסכת קידושין 7. עשרה יוחסין עלו מבבל, כהני לוי ישראל, חללי גירי חרורי ממזירי נתוני שטוקי, אסופי, כן, שטוקי, אלה שאומרים להם שטוקס, אני לא יודע מי אבא, שלא לדבר. אלה עלו לארץ ישראל, 40,000 בקושי. אתם יודעים שאחד הדברים המשעממים במרכאות, ממש אני אומר זה במרכאות כפולות ומכפלות, שספרי בית שני, ספרות של בית שני, אם זה עזרה, נחמיה, דברי הימים, וגם מגילת אסתר וכו', יש המון המון רשימות. אבל אתם יודעים למה יש כל כך הרבה רשימות בספרים האלה? יש בעיה של מי הוא יהודי? מי עולה לארץ? אתם יודעים איזה בעיות קשות היו כאן בארץ? כהנים! כהנים מתחתנים עם נשים לא יהודיות. מילא, מילא במרכאות, נשים יהודיות גרושות שלא נדע שעשו, אבל עם גויות, יש פה מציאות. עומד כאן עזרא, הוא לא יכול להתמודד, ואז צריכים לעלות את הרף, להביא את השר, שר המשקים, את נחמיה. ויותר מזה, יש כאן בעיות קשות, בעיות כלכליות נוראיות. אתם יודעים שבשלב מסוים הפסיקו להביא תרומות מעשרות לבית המקדש, כי לא היה. עומד נחמיה, משפץ במה שנקרא במנהיגות אישית, הוא מראה דוגמה אישית, הוא הולך לשמור וגם לעבוד, וקורא לכולם אחריו, זה שר, צריך להבין, שר המשקים, אני רוצה שתבינו, זה השר השלישי בחשיבותו. זוכרים את שר המשקים גם בספר בראשית. זה השר שהיה אחראי לכל הנושא של טעימת המאכלים של המלך. והוא מקבל כאן ויזה לכמה שנים, אחרי זה העריכו לו את זה לעוד כמה שנים. הוא עצמו עומד ועובד בבית, במה שנקרא בחומות, בחיזוק ובנייה. ואז בשלב מסוים הוא רואה שאין איתו אנשים. הוא לא, מה קרה? איפה כולם? הוא לא, אדוני, אתה יודע מה הולך פה? אנשים לקחו להם את הילדים בתור עבדים, כי לא הצליחו להחזיר את החובות שלהם. בארץ יש בעיות קשות עם מצרים. אין לי זמן להיכנס, אבל זה אנשים שטענו שהם יהודים, הם לא יהודים, זה השומרונים כנראה, שהם כנראה חשבו שמותר להם להשתתף בבנייה, ולא נתנו להם לבנות, והם היו אלה שגם דאגו לכל אותה כתב סתנה, בין היתר. בקיצור, המון בעיות. ואלה יושבים להם שם, ונהנים, ואוכלים, ושותים, וכאילו לא קרה שום דבר. מה קורה היום? אני שואל את הבנות, את התלמידות באולפנה. תגידו לי היום. יש היום הכרזה, הר הבית יורד, המוסלמים הולכים, בונים את בית המקדש. נראה לנו שכולם יבואו לכאן, אז נשים יעזבו את העסקים, את כל מה שהם עשו שם. זה הרי דבר שאנחנו מקווים, אבל עובדה, אני מדבר אתכם על דברים עובדתיים, לא מדבר על מה שיהיה בהיפותזה, אני מדבר על דברים שקרו. וכאן יש למעשה את ההתמודדות הלא פשוטה של היהודים בארץ, עם כל הקשיים הנוראים האלה, עם הפסקות בנייה ארוכות מאוד. אתם לא יודעים כמה, מי שמכיר את הספרים האלה, לשמחתי הרבה, לפני 10 שנים הכניסו את ספרי עזרא נחמיה ללימוד. כן? הכניסו את זה ללימוד, ואפילו בהיסטוריה למדו את זה. היסטוריה לא למדו את זה. למדו דברים אחרים, אני לא מזלזל בדברים אחרים, נושאים אחרים, אבל זה, לימוד בית שני. בית שני זה בדיוק אותן בעיות שאתם יכולים לראות את זה בחידוש של היישוב היהודי בארץ ישראל. וכאשר מגיע עכשיו פה הצרה הגדולה הזאת, כמובן שהדברים משתלבים. ואנחנו מבינים עכשיו למה מחבר מצד אחד נותן לנו ציר הזמן, אבל מצד שני הוא מעלה איזה מעבר לזמן. וכעת, כאשר צריכים להתמודד עם המציאות החדשה, והמציאות החדשה היא שיש כאן מה שאנחנו קוראים השתלבות, כן? אתה מנסה להשתלב עם הגוי, מנסה להיכנס איתם, מנסה מצד אחד לא להיות מה שנקרא ביחד לגמרי, זוכרים את האוטו-מניציפציה שגם ניסו לקדם אותנו וראינו איך הדברים האלה חוללו את המשבר בהמשך. ואז מגיע פה הרגע, אני כמובן לא יכול את כל המגילה, אבל הרגע המאוד מעניין שהמלך מחפש נשים, נכון? ואז יש לנו כמובן גם את הלקיחה של אותה אסתר. כן? תראו עכשיו איך צריך להתמודד עם ההוראה הזאת של מרדכי לאסתר, לא לגלות מי זאת. כן? מקור 8, לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ויש פה כמה דעות. כן, טוב, לא טוב. קודם כל אומר רש"י, כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזויה, וישלחו שהם ידעו שמשפחה שאול המלך היו מחזיקים בה. כלומר, זה גישה אחת. גישה אחרת, אומר אבן עזרא, הנכון בעיניי, אחרי שהוא דוחה גישות אחרות, עשה זה מרדכי בעבור שתשמור תורת השם בסתר, שלא תאכל נבלות ותשמור שבתות, ולהרגיש המשרתים, כי אם יוודע המלך, אם יוודע הדבר, שמה המלך יחיכנה או יארגנה, כי בעל כוחה נתפסה. כלומר, יש כאן מציאות שאנחנו לא יודעים, אתם הרי מכירים כולכם את הבעיות שלה, אני קורא לזה הקומה השנייה, איך היא אחר כך נישאה למלך גוי, איך היא שמרה מצוות, מה אכלו, המגילה בכלל לא מתעסקת, מה הם בדיוק אכלו שם, זה חזל אומרים, לעשות כרצון איש ואיש. אבל כל צורת החיים, מי המנהיגים שם? לפני מרדכי, מי מנהיג אותם שם? מי מוליך אותם שם? אז יש לנו אחר כך את אסתר, אבל לפני זה אנחנו לא יודעים. מצד שלישי, תראו את עמוס חכם, דעת מקרא, מקור 10, ושמה חשש מרדכי, שאם יתפרסם הדבר שהמלכה יהודיה, תתעורר על כך שנאה ליהודים בקרב גויי הממלכה. הנה האנטישמיות. כי אמרו היהודים מושלים בנו, וכבר היו מעשים כאלה בהרבה מקומות בגלויות ישראל. כלומר, הדברים האלה הם מאוד אמביוולנטיים, הם מאוד מאוד, מה שנקרא, לא חד משמעיים. אתה לא יודע, כן טוב, לא טוב. אבל הדבר המוזר הוא, הרי הוא אומר לה, נכון, אל תגלי מיד. ומה איתו עצמו? לא משתחווה. גם הוא במעמד בכיר, יושב בשער המלך, אנחנו יודעים, מהמקומות אחים בתנך, זה תפקיד בכיר. היה כנראה גם, לא כנראה, היה שופט, כלומר, הייתה לו מה שנקרא גם אישיות מאוד ציבורית, והוא עצמו לא שומר על זה. ואז כמובן מגיע הקטע הזה של גזירת המן, ותראו מה שכתוב פה. וירא המן כי אין מרדכי קורא מה גרם לגזירת המן, סליחה. הוא משתחווה לו וימלא המן חמה, ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו, שימו לב לביטוי הבא, עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש, עם מרדכי. תראו מה זה עם מרדכי. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אולי אתם זוכרים, ואם אתם זוכרים זה מצוין, אם לא, לא נורא. ב-1911 התקיים משפט של מנדי בייליס, משפט בייליס המפורסם. עלילת הדם של המאה ה-20 הוא אשם ברציחתו של נער והשימוש בדם לאפיית מצות. ומשפט שעורר כמובן עדים מאוד קשים, זה היה ליד קייב, ברוסיה, ברוסיה אז, כן, וכמובן משפט שנמשך במשך שנתיים, עלילת דם נוראה. אחד האנשים שנשלח שם מטעם היהודים היה רב יעקב מזה. יעקב או אהרון מזה? יעקב. לא משנה, יעקב, הרב מזה. והוא נשלח על ידי הרב לובלין, כדי, הוא היה גם משפטן, הרב משפטן, כמובן בעל ידע הרב בנושא המשפט, והוא שם הגיע כמובן להעיד לטובתו של אותו בייליס. השופט פנה אליו ואומר לו, תגיד לי, אצלכם בגמרא, וזה מופיע אגב בשני מקורות, אני אגיד לכם איפה זה מופיע, יש בבבא מציע בקוף י' וגם במסכת יבמות, נאמר שם ביחזקאל, ולא אתן צאן מרעיתי, אדם אתם. אומר שם הרשב"י, קברי עובדי כוכבים אינם מטמאים אוהל, כן, ולמה? לא הבאתי לכם בדפים, כי אתם קרואים, כלומר עם ישראל קרוי אדם, והגויים לא קרואים אדם. ואז השופט שואל את הרב, מה זה, תראי, זה נכון, האפליה הזאת שאתם עושים? כלומר, אתם נקראים ענה אדם, אבל אנחנו כולנו לא בני אדם? אני רק אגיד במאמר מוסגר, התוספות יום טוב ותפארת ישראל, הרב ישראל ליפשיץ, שם מאוד מאוד מתקשים בעניין הזה, אומרים, מה זאת אומרת להגיד לגויים שהם לא בני אדם? מה עם כל החסידי אומות העולם? מה, הם לא בני אדם? הם מסבירים מה שמסבירים, אבל אני רוצה לחזור לתשובה שנתן הרב מזה. הוא אמר, כבוד השופט, אם אתה היית עכשיו יושב פה במקום הנאשם, מאשימים אותך במשהו, האם היו באים אנשים אחרים ממקומות אחרים להגן עליך? מה השופט? לא, למה? פה מגיעים. מעשינו זה לא ככה. העם היהודי, למה נקראים אדם? כי אנחנו כגוף אחד. כי הרי אם יש לאדם איזה פצע או כאב באצבע ברגל, כל הגוף מרגיש את זה. כי אנחנו מרגישים את המחויבות, את הערבות ההדדית של כולנו. כולנו כאן, מה שנקרא, נמצאים באותה סירה. נמצאים באותו, מה שנקרא, סיטואציה, באותו מצב. ולכן נקראים אדם, כיוון שזה העניין של השותפות, של הגורליות הזאת המשותפת. ובסופו של דבר הוא כמובן יצא זכאי, מישהו אחר בא ומצאו את הגמנערים וכו' וכו'. אבל כשבא אותו אמן ואומר, עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, אתם מבינים שההדגשה היא כמובן לא רק על העצם של היהודי שנמצא כאן, אלא כל מי ששייך, זה כולנו כאן ביחד. וכאן אני חוזר עכשיו למצב הזה של היהודים בארץ ויהודים בגלות. הרי אחד הדברים שם שבדו שיח שמתנהל בין מרדכי ואסתר לחכמים בארץ ישראל, הוא אומר, מה אתה רוצה עכשיו להוסיף לנו את המגילה? לא מספיק יש לנו בעיות, ציינתי חלק מהבעיות האלה, עוד להוסיף את הסיפור הזה? בסוגריים אני אגיד, אתם יודעים, שאחד הדעות למה רבי לא כתב משנה, מסכת מיוחדת לחנוכה למשל, כן? הסיבה, מכיוון שרבי היו ביחסים טובים עם הרומאים, והוא לא רצה באמצעות הסיפור הזה של ההתקוממות והכל ליצור פה מה שנקרא איזה רגשות של מה שנקרא התמרדות, ולכן הוא נמנע. קודם כל יש עוד מסכתות שלא נכתבו שרבי לא נתן להם כותרות, לא נתן להם, כן, ברית מילה, תפילה וכו' וכו'. אגב, אישית אני לא חושב שזה, אני חושב מה שהרמב"ן אומר בספר בראשית, לא יסור שבט יהודה מחוקק ממנו רגליו, הכוונה היא שבעצם יש כאן מציאות שהחשמונאים עשו את המרד, אבל הם לא צריכים למלוך, הם צריכים לעשות כמו שכהן, כמו שאהרון ויתר למשה, וכמו שמשה מעביר לאהרון את הכהונה, הם היו צריכים בשלב מסוים, אומר הרמב"ן, למסור את המפתחות למלוכה. כהן ומלך לא הולך ביחד. תראו מה קרה לעוזיה בדברי ימים פרק ב' ט"ו, שהוא נכנס להקטיר. מה פתאום אתה מקטיר? זה לא התפקיד שלך בכלל. אתה מלך. כלומר, אין פה עירוב סמכויות. אבל אם אני חוזר לסיפור שלנו, יש כאן בעצם התמודדות שמה שנקרא, לא רק היהודי הבודד, אלא על הכלל כולו. והמציאות הזאת היא עכשיו הולכת ותופחת על פניה של אסתר. תראו מה קורה עכשיו בהמשך. כמובן מרדכי, תרשו לי עוד הערה אחת להגיד. אחד הדברים המעניינים שהכתובים מדגישים, זה התיאור החיצוני של בני רחל. זוכרים אצל רחל? איך כתוב אצל רחל? כתוב יפת תואר ויפת מראה. בדיוק אותם מילים כתוב גם על יוסף. וזה לא סתם כתוב את הדברים האלה. בני רחל, הם, יש להם איזשהו כוח, איזה יופי חיצוני. היופי החיצוני הזה הוא כמובן נועד למטרות מסוימות. סתם דוגמה ניתן, שאול. למה כתוב על שאול שהיה גבוה? מה מעניין אותנו ששאול היה גבוה? שאול, אתם יודעים, היה קונה את עולמו מול גוליאת. למה כתוב כל כך מדגיש את הגובה של גוליאת? 3 פלוס, כן, 3 מטר פלוס. זה היה הרגע שבו, אם שאול היה מתנהל כמו שצריך, עומד מול גוליאת, ואז קידוש השם הכי גדול שיכול להיות. וכמובן היה פספוס גדול. כלומר, התיאורים החיצוניים מהתנך הם לא באים, מה שנקרא, במקרה. יש להם מטרה. וזאת בדיוק המטרה גם אצל יוסף. ותראו איך, מה שקורה איתו, משת פוטיפר, ואיך הוא יוצא מזה. יוצא מזה גדול. ואיך גם אסתר. בסוגריים, חזל מנסים להמעיט את זה. זה לא הדבר העיקרי. כן, אומרים, לא הייתה יפה, אלא החוט של ירוקת וכו'. שלא, איך אומרים, נסחף מדי אחרי הנושא של התיאור החיצוני. אבל מהרגע שבו היא נכנסת לתוך הארמון והיא נמצאת שם, היא מקפידה עוד תכונה אחת של בני רחל, שתיקה. הוא אומר לה לא לדבר, ואתם זוכרים עם בנימין שלא דיבר, ושאול שגם שהוא חוזר אחרי שהוא קיבל את המלוכה לא מדבר. זאת התכונה של בני רחל. ושימו לב אבל מה קורה בהמשך, מקור הבא. תראו מה קורה במקור 12. נודע עכשיו שמרדכי, אין לי כבר זמן להיכנס, אבל אתם יודעים שאחד המאפיינים גם של המגילה זה נושא של הבגדים. גם בגדים, אנחנו יודעים, זוכרים שם איך בנות יתרו אומרות ליתרו, איש מצרי אצלנו. הם לא יודעים שהוא יהודי, הוא לבוש כמו מצרי. יעקב שהוא רואה את בני יוסף, מי אלה? הוא לא מבין, הם, איך אומרים, הם עדיין יהודים, עם כל הביגוד והכל. ביגוד זה נותן זהות. ועכשיו תראו מה קורה, מקור 12, ותבונה נערות אסתר, וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, להסיר שקו מעליו, ולא קיבל. פעמיים בלבד, בכל המגילה, כתוב המלכה. לא אסתר המלכה, ולא אסתר, ולא המלכה. המלכה בלבד. פעם השנייה זה כתוב, כאשר המשתה השני, שמה נופל, כן? על לכבוש עם את המלכה בבית, שמה זה ברור, כי יש כאן עניין שהמלך, חשברוש, חושב פה איזושהי מרידה. למה זה כתוב פה? היא כל כך מנותקת מבחוץ. היא כל כך לא יודעת מה קורה בבחוץ. לא עלינו, אני אומר את זה כאן עם יד על הפה. חלילה נופל לנו איזה נפגע כלי של צהל, לא משנה איזה כלי. אנחנו נעשה חשבון כמה הוא עלה? יהיה חשוב לנו בעיקר מה קורה לאנשים שם, לאיש או לאנשים. זה מה שמעניין אותך עכשיו? הבגדים? היא לא יודעת מה שקורה בחוץ. ולכן, מהרגע הזה יתחיל המהפך של המגילה. מהרגע הזה תתחיל כאן מה שנקרא ההתמודדות של אסתר מצד אחד וההוראות של מרדכי שיהיו בהתאם, והשינוי הזה הולך כמובן, התעצם עד שכמובן יגיע לרגע שבו הגזירה כמובן תבוטל. אבל, ואני חוזר עכשיו לנקודה, וזו הנקודה המרכזית, לעניות דעתי, מגילת אסתר זאת המגילה שרוצה להנציח בצורה הברורה ביותר את הסכנה של הגלות. הגלות מלווה אותנו ממתי? אברהם אבינו. אברהם אבינו כבר יצא, נכון? בספר בראשית פרק י' ב', כל הסופרלטיבים על אברהם, הוא יורד למצרים. אבל הוא חוזר ממצרים. והוא חוזר, בשיעורים שאני, מי שזוכר, יש את העניין הלוך ונסוע נגבה. הוא לא הולך ישר, הוא חוזר לאותם מקומות. אין, לא, אין שינוי בשגרה שלו. אבל הוא ממשיך את, מה שנקרא, את ההתנהלות שלו כמו קודם. אבל העניין עצמו הוא של הגלות, זה לצערנו חלק בלתי נפרד מההוויה שלנו. אבל מה עושים עם זה? איך מתמודדים עם זה? אז תראו למשל את הרב דסלר, מכתב לאליהו, משגיח משפט פוניביץ', תראו מה שהוא אומר, מקור 14. מה מביא לשינוי אופי הגלות? הגלות מקבילה לחטאים שחטאו ישראל. כאשר יחטאו מלאה סעתם, כלומר כמות, מן השמיים יחיו שאין תקווה שיתעוררו לתשובה מעצמם, אלא רק על ידי עונש גלות. אין ברירה. זה איך אומרים? אין ברירה, גלות. כמו לא עלינו ניתוח, אין ברירה. כואב, אבל צריך לעשות. אז דרכי ההשגחה הם לעמידם בניסיון באותו חטא שנכשלו בו. שילכו למקום בו שולטים אותם יצרים. זוכרים איך התחילה המגילה עם אשתה? איך החלק השני? צום. אחד מול השני. זוכרים עם הבגדים? חזל אומרים שהוא ישב שם המלך עם הבגדים של הכהן הגדול? איך זה משנת בצד השני? קריאת הבגדים, או שרת הבגדים. אז דרכי ההשגחה הם לעמידם בניסיון בתוך חטא שנכשלו בו, שילכו למקום בו שולטים אותם יצרים. כי אז יש תקווה שעל ידי כך יבחינו בחסרונם. והתעוררו לתקן ולהשלים עצמם בתשובה. ואם יפרשו מחטאם דווקא במקום זה אשר היצר שולט, אז תשובה כזו היא פנימית ואמיתית, והיא עוקרת את שורש החטא מלב ישראל לגמרי, ומתקנת בשלמות את הפגם החיסרון שהיה בהם. אני רק רוצה כאן להעיר, לדעתי הרב דסלר כאן לוקח שתי הדעות המפורסמות, אתם זוכרים יש את המחלוקת המפורסמת של רבי יהושע ורבי אלעזר, איך יגלו ישראל? האם זה יהיה באמצעות של גזרות, יקים להם כן גזרות כמו המן הרשע, פרו, או שזה יבוא מצד עצמן. קודם כל תדעו לכם ששני הדברים האלה תורים כבר בתורה. קחו את פרשת כי תבוא, קחו את ניצבים וילך, קחו את האזינו ותראו שם את שני הדגמים האלה. קחו את ירמיהו ויחזקאל, שני הדגמים האלה. יחזקאל הרי כל הנבואות שלו זה בלי תשובה, אין תשובה. באים כתוצאה כי מבינים, הרב סולובייצ'יק קורא לזה, יש תשובה, עלייה חזרה לארץ, יש תשובה מאהבה, הרצון לעלות לארץ ישראל, כי רוצים לעלות לארץ ישראל, ויש לעלינו מהירה, מה שצערי קורה גם היום, שהרבה מאוד יהודים מבינים, אין להם מה לחפש שם. והלחץ הפנימי, או האנטישמיות, גורם את ההם להגיע משם. אבל, המהר"ל מפראג, הוא אומר על זה כמה פעמים, אומר, עוד נקודה שצריך להסתכל על הגלות, מהבחינה הנוספת הזאת. אומר המהר"ל, אומר זה בכמה מקומות, מקור 15, ומה שישראל פזורים ונפרדים בין האומות, מסוף העולם ועד סופו, ואדם יחשוב זאת לפחיתות גדולה. כמו שאמר המן לחש וראש, מפוזר ומפורד בין העמים, עד רבה. אילו היה לישראל ארץ מיוחדת, אם כן מאחר שיצאו ממקומם למקום מיוחד להם, דבר זה היה הפסד. אבל הם פזורים בכל העולם. עכשיו בוא ניקח את העניין של הפיזור, ובוא נראה מה אפשר להפיק מזה תועלת. דבר זה ראוי להם, כי כל דבר יש לו מקום לפי מעלתו. ואם לא היו ישראל, לא היה נברא העולם, לכך כל העולם מקומם. אחריה להם הארץ הקדושה באשר הם קדושים, והתבהר לך כי קיום ישראל בגלותם הוא התאחדותם והתחברם יחד. אתם רואים את שני הדברים שהוא אומר, מצד אחד יש פיזור, אבל מצד שני קחו את הפיזור הזה כמעלה. כן, הוא אומר את זה גם בעניין הזה של המקומות השונים, מכל מקום אתה לוקח את התכונה, אתה מקבל את הדברים האלה. משה רבנו גדל בבית פרו, קיבל תכונות של הנהגה. כן, אנחנו מכירים את התופעה הזאת ש... מנהיגים שלנו היו בצד ההוא, אבל הם קיבלו כמובן את היסודות. גם החלק הזה נמצא בשלב הזה של הגלות. והפרדתם מן עובדי הגדולים מובדלים מהם האכילה שקיום האדם בגופיהם, כלומר, כל העניין הזה של, איך אומר המן, ודתיהם שונות. אגב, אתם יודעים מה זה המילה דתי? זה לא עם כיפה על הראש. דת זה חוק. זאת מילה פרסית. אנחנו הפכנו את המילה הזאת כמובן לדת, כן, כמו שמכירים את זה, אני, מה שנקרא, דתי חילוני, כן? שאנחנו כמובן, יש לנו עניין שגם חילונים שומרים חוק, אבל שומרי מצוות, לכן הרב קוק מאוד הקפיד להגיד שומרי מצוות ולא שומרי מצוות, לא דתי וחילוני. זה לא... עכשיו, אומר, ממשיך המהר"ל, אני אסיים, לכן הכתוב מייחס עובדי גילולים למים ואת ישראל לאש, אם יתנרבו יחד המים מחבים האש, ואם האש רחוק ונבדל מהמים, אז האש מחלה ומייבש המים, מחלה ומתיש כוחו. יש לנו את הדברים האלה ששומרים עלינו. הם בעצם שמרו עלינו וצריך להבין לזה. הרי בא אשור ובלבל את האומות. ועם ישראל במיוחד, כן, הציבי לך ציונים, כמו שאומר ירמיהו, באמצעות המצוות, באמצעות הדברים האלה שהם שמרו עליהם, הם בעצם יכלו בסופו של דבר כן לחזור לארץ הזאת, לארץ ישראל. מה שלא קרה אצל עמים אחרים. אבל ואני רוצה לסיים גם בסכנה, אותה סכנה שפתחתי בה. את הדבר הבא, נחמה הייתה אומרת לנו את זה כמעט כל פעם שהיינו בעיקר ספר ויקרא, הייתה מביאה את מאיר שמחה כהן מדווינסק, את המשך חוכמה. אני חושב שאתם מאוד, אתם מכירים אותו. מה הסכנה? משך חוכמה, הוא חי, הוא נפטר בערך איזה 30 שנה, אני חושב, לפני עליית הנאצים, נפטר ב-1926, ותראו מה הוא אומר. הוא עכשיו מדבר על התקופה הטובה. אני מזכיר לכם הפסוקים הראשונים במגילת אסתר והפסוקים הראשונים בספר שמות. הנה מהיות ישראל בגויים ברבות השנים, אשר לא האמינו כל יושבי תבל כי התקיימו באופן נפלא, הנה דרך ההשגחה כי ינוחו במשך שנים קרוב ל-100 או 200, ינוחו להם, יהיה נחמד, יהיה נעים, יהיה יפה. אחר זה יקום רוח שערה, ויפוץ המון גלב, וחלה יחלה יערוס וישטוף לא יחמול, עד כי נפזרם בודדים ירוצו, יברחו למקום רחוק ושם יתאחדו, יהיו לגוי, יוגדל תורתם, חכמים יעשו חיל, עד כי ישכח היותו גר בארץ נוכריה, יחשוב כי זה מקום מחצבתו, בא להצפה לישועת השם הרוחניות בזמן המיועד, שם יבוא רוח שערה וכו' וכו'. אתם מבינים? זאת הסכנה. ויאחזו בה. זה הסכנה של ההשתקעות. ואני חושב שזה בדיוק היופי, בלי מרכאות, של מגילת אסתר. היא מציבה בפנינו בדיוק את הראי. רבותיי, יש מציאות, אפשר. אפשר ללכת לשם, אבל תיזהרו. תראו מה קורה. אתם חיים בזכותו של המנהיג המקומי הזה, אתם חיים בזכותה של הקהילה, אני לא יודע מה, אבל זה לא יהיה לנצח. זה הכל יהיה מה שנקרא בערבון מוגבל. ועם זה בדיוק מגילת אסתר מוכנסת לתוך התנך ומעמידה אותנו מול המציאות הזאת. סיפור אחרון, בזה נסיים. רבי שמואל סלנט מרבני ירושלים שמע פעם על אחד מאנשיו שמדרדר קצת, מה שנקרא, לא כל כך כבר מקפיד מצוות, לא כל כך מגיע לבית כנסת וכו' וכו'. הלך לבקר אותו, הלך אליו הביתה, והיהודי כמובן הרב מגיע, מקבל אותו במאור פנים, מכבד אותו, יושב, ואז הוא מתחיל לשפוך לפניו, אומר לו, כבוד הרב, תראה מה אני, תראה מה קיבלתי, האישה שלי משותקת, הילדים שלי פותרו, וזה כל הצרות שבעולם. אני בסך הכל מבקש נס קטן אחד, אחד קטן שיהיה, תעזור לי הרב, תגיד איזה נס, אני, למה, לא, כל הצרות עליי. הרב כמובן מענן בראש, אומר, נו, נבח, באמת הסיפור קשה. ואז הוא רואה, עומד שם בצד פסנתר, ומעל הפסנתר תעודות הוקרה. הוא שואל את הבעל הבית, הוא שואל את האדם הזה, תגיד לי, מה זה כל התעודות האלה? כאן פתאום הוא נהיה אחר לגמרי הבעל הבית, אומר, זה הבת שלי הגדולה, היא פסנתרנית, היא מנגנת, היא מופיעה, מזמינים אותה להרבה מקומות, וזה תעודת הוקרה. אפשר לשמוע איזה ניגון אחד ממנה? תקרא לה, כבוד הרב. כל אדם יבוא לפה הביתה, וכל אחד יבקש, אז היא תבוא לנגן, זה היא הולכת הופעות, מקומות גדולים, המונים. אומר הרב שמואל סלנט, שומעת אוזניך מה שפיך מדבר? אתה מצפה שהקדוש ברוך הוא יבוא לכל בן אדם, ידפוק לו בדלת עם הנס? הנס הוא דבר שאנחנו כמובן יודעים, הוא משהו כללי, לא לכל אחד. בהחלט, אני חושב שגם במצב הנוכחי הזה, לראות את הניסים האלה, אפשר לראות. אפשר מדי פעם אנחנו שומעים, יום ועוד יום שומעים, עם כל הצער ועם כל הכאב, יש כמובן גם את מה שנקרא, את הדברים הקטנים האלה, שבסופו של דבר יכול אפילו להיות שהם הדברים הגדולים. ועל זה נסיים את מה שאומר הנודע ביהודה. הנודע ביהודה אמר, אם זה היה תלוי בו, הוא היה אומר בתפילה, מה שאנחנו אומרים בימים ההם, בזמן הזה, זה שמעתי מכאן לפני הרבה שנים, אמר את זה, אתה זוכר? הוא אמר, בימים, אני אומר, הנודע ביהודה, לא יכול לשנות בתפילה, אבל אם זה היה תלוי בי, הייתי בתפילה אומר, בימים ההם ובזמן הזה. יהיה רצון. תודה.